המצניח, פרק עשירי, פרק 11, זה רק. לאחר מכן, 12, 13, 14, 15, 16, לא. אבל מ-17 עד 24, מוקצה הוא בעצם, לפי רוב הראשונים, ענף של מלאכת הוצאה. אז זה כבר הגענו, רק במסכת שבת, ל-10 פרקים, אפילו יותר. תוסיף עוד 10 פרקים במסכת עירובין, ואנחנו נמצאים ב-20 פרקים מתוך 34, אבל זה יותר מ-10. כולל המשנה הראשונה של המסכת, כולל זה, עוסקים בעצם במלאכת הוצאה. על מה מלמדת התורה שבעל פה בעניין הזה, בדבר הזה? אז אנחנו יכולים לומר, כמובן, דווקא בגלל שזו מלאכה גרועה, היא צריכה הרבה לימוד, אבל זה לא משכנע. זה לא משכנע, זה לא... הטיעון הזה, להפך, אנחנו רואים כמה בישול צריכים לימוד, כמה בורר צריך לימוד, כמה זה. דווקא הדבר הזה הוא לא כל כך, הטיעון הזה הוא לא כל כך משכנע. ואני רוצה לטעון טענה שבעצם המשנה שבעל פה משקפת את אותה תופעה שקיימת בנבואה. גם בנבואה, בנח, וכמובן אתם יכולים להבין שאני עוד מעט אטען שהנח משקף תופעה שנמצאת בתורה, גם בנח, כאשר אנחנו עוסקים בשבת, אין הרבה עיסוק בשבת. אבל כאשר אנחנו עוסקים בשבת, בנביאים וכתובים, אנחנו מוצאים גם כן, שהנושא המרכזי שנידון הוא לא מלאכות דאורייתא. אפילו לא מלאכת הוצאה דווקא. אבל נקרא את הדברים בנחמיה קודם כל, שם התחלנו פרק י' ג' פסוק י' ד'. זוכרה לי אלוהי על זאת, ואל תמל חסדיי אשר עשיתי בבית אלוהי ובמשמריו. בימים ההמה ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת ומביאים הערימות ועומסים על החמורים ואף יין ענבים ותאנים בכל מסע ומביאים ירושלים ביום השבת והעיד ביום מכרם ציד. והצורים ישבו בה מביאים דג בכל מחר ומוכרים בשבת לבני יהודה ובירושלים. כלומר, מהי התופעה שאיתה הוא מתמודד? התופעה העיקרית שאיתה הוא מתמודד זה מסחר בשבת. מסחר בשבת, שהמסחר כידוע לכם הוא לא דאורייתא, אבל מסחר בשבת משקף את או מחייב איסורי הוצאה. אבל האמת היא שלכאורה, וזה הערת רמב"ן שעוד מעט נדבר עליה, שברגע שאני סוגר את שערי ירושלים, אז אין לי בעיה גם, זאת אומרת, אין לי בעיה של הוצאה, ויש רק איסור דרבנן. ואף על פי כן, זה הנושא שעליו מדבר ירמיהו, נחמיה. למה טעיתי ואמרתי ירמיהו? כי בירמיהו אנחנו מוצאים בדיוק את אותה תופעה. תסתכלו רגע בירמיהו. בפרק בירמיהו נושא השבת וככה אני לא זוכר כן, פרק י' ז', פסוק י' ת'. כה אמר אדוני אליי, הלוך ועמדת דשאר בני העם, אשר יבואו בו מלכי יהודה, ואשר יצאו בו בכל שערי ירושלים. ואמרת עליהם, שימרו דבר אדוני, מלכי יהודה בכל יהודה וכל יושבי ירושלים, הבאים בשערים האלה. כה אמר אדוני, הישמרו בנפשותיכם, ואל תישאו מסע ביום השבת, והבאתם בשערי ירושלים ולא תוציאו מסע מבתיכם ביום השבת וכל מלאכה לא תעשו וקידשתם את יום השבת כאשר ציוויתי את אבותיכם. שמים לב? מה הנושא? אותו דבר. תופעה, הנביא השלישי שאנחנו מכירים שבת, זה פסוקים שאנחנו מכירים בעל פה, ישעיהו. אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קודשי וקראת על השבת עונג לקדוש השם ורובד וכיבדתו מצוד אחריך ממצוא חפצך ודבר דבר. שימו לב שאין שם מלאכות דאורייתא בפסוק הזה. אמנם לא מדובר כל כך על הוצאה, אלא אם תשיב משבת רגליך, אבל נראה שעשות חפציך ביום קודשי זה גם כן ההליכה, ותכף אני אסביר את זה על רשות הרבים. מה משקף את העובדה הזאת? כלומר, תורה שבעל פה שמשקפים את מה שקורה בנבואה ובנחמיה, מה בעצם קורה כאן? עם התופעה הזאת מתמודד הרמב"ן, אחד הרמב"נים החשובים, גם אהובים על מורנו ורבנו הרב ליכטנשטיין, כי הוא לא הולך איתו מספיק רחוק כמו שאני חושב שצריך ללכת. זה הרמב"ן על פרשת אמור, כאשר הרמב"ן מסביר משהו מאוד מאוד עקרוני על המושג שבתון. אומר הרמב"ן, שהתורה מצווה, זה אומר ככה, בחודש השביעי, או זה לא משנה אם זה כרגע יום טוב, זה יהיה לכם שבתון, מקרא קודש. מה זה שבתון? תגדירו שבת. עכשיו אי אפשר להגדיר שבת. כשהרי אם תגידו ששבת זה למתת מלאכות, אבל אז תכתוב, לא תעשו כל מלאכה, או כתוב במפורש, כל מלאכה לא תעשו. אז משמע שבשבתון יש מושג שהוא חיובי, אומר הרמב"ן. לא רק זה, אלא הרמב"ן מביא מדרש חכמים שאומר, אלו שבות. כן, שבתון זה שבות. שואל הרמב"ן, מה זה? המדרש הזה הוא בלתי אפשרי. מדוע זה בלתי אפשרי? לא יכול להיות שהתורה תצווה על איסורי דרבנן. כי יש פה איזה פרדוקס, נכון? כלומר, אתה לא יכול להגיד ששבתון זה שבות. ואז אומר הרמב"ן את חידושו הגדול, שעכשיו תראו איך הכל מתחבר אחד לשני. אומר הרמב"ן, מעבר ללמדת תוות מלאכה, מעבר לקידוש, יש אופי של שבת שיקרא שבתון. שבת, יש מושג כזה, הוא בלתי ניתן בדיוק להגדרה, הוא בלתי ניתן בדיוק להגדרה, אבל זה המושג של מה שאנחנו קוראים רוח השבת, או אופי השבת, וכדומה, כיום שביתה. שאם לא כן, אומר הרמב"ן, אם לא כן, בעצם אפשר שיום השבת ישמרו כל ענייני הדאורייתא, ובכל זאת יראה כמו יום חול. אפשר לא לעבור על אף מלאכה ולמתת אבות מלאכה. לסגור את העיר, זה מה שאמרתי, מארבעת צדדיה. לקיים מסחר, לקיים מעבר דירה, לקיים, אני אדבר בתחום הכל אפשר. שיום השבת, יום ספורט, שיום השבת בעצם יהיה יום חול לכל דבר שלא עושים בו מלאכה, שלא עושים בו למתת אבות מלאכה. לכן באה תורה וצוותה, יש מושג כזה שנקרא שבתון, שהוא השם הזה של המושג שבת. אגב, בעקבות העובדה הזאת אני מחמיר מאוד בעובדין דחול. לדעתי לפחות חלק מסוגי עובדין דחול זה דאורייתא, זה לא דרבנן. כי ברגע שזה נותן אווירה ואופי של יום חול, זה אמנם לא פוגע באף למתת אבות מלאכה, ואפילו אולי באף גזרה דרבנן, אבל זה יום חול. השאלה היא איך אתה מותח את הקו, וכדומה, הן שאלות מאוד מאוד קשות. היום השאלות האלה נעשות עוד יותר קשות, לא אני רוצה לומר, אם אנחנו הולכים לפסיקה, אבל אני לא על זה רוצה לדבר, ושני עניינים שהשתנו בצורה דרמטית מימי הרמב"ן. הדבר אחד שהשתנה זה מקומו של הספורט. האם ספורט פוגע בשבתון, או שכיום ספורט זה בעצם הביטוי של שבתון. לא יודע אם אתם מסתכלים פה מה קורה על הציר גם מעמק האלה לפה וגם במבוא ביתר ביום שישי וביום שבת, זה אוטוסטרדה של אופניים. ספורט הוא המאפיין הכי גדול של שבתון. מה המעמד ההלכתי של ספורט בשבת? שאלה מאוד מרתקת. מה שיותר מסבך את העסק זה שהעובדה שגם מסחר היום חלקו הוא בכלל שייך לשבתון, לבילוי. כן, לא לעסקים. גם שופינג. שופינג, מי קונה משהו בקניון שהוא הולך, כן? כלומר, שאלות מאוד קשות מבחינה הלכתית, אבל אני כרגע עוזב אותם. אני עוזב את הביטוי ההלכתי שלהם. אני חוזר רגע לביטוי התנכי שלהם. כלומר, הטענה שלי איפה היא כזו. אנחנו אחד בין שאר הדברים שמשתקפים בנבואה ובכתובים, זה הדרך שבה מלמדים אותנו הנביאים והכתובים לקרוא את מצוות התורה. נחמיה משמש פה מקור מעבר למקור היסטורי. ונחמיה זו רק דוגמה אחת. מעבר להיותו מקור היסטורי, על מה קרה מבחינה היסטורית והשגחת השם וכל המהלך ההיסטורי ונוכחות שכינה וכל מה שיש פה, נחמיה גם מהווה מקור היסטורי פנימי עמוק כמו כל הנביאים לתחילת דרכה של התורה שבעל פה. לקריאה שבה נביאי ישראל ואנשי רוח הקודש לימדו אותנו לקרוא את התורה שבכתב. ולא צריך ללמוד את צריך ללמוד את עזרא ונחמיה לא רק כמתארי היסטוריית עם ישראל, אלא באותם מקומות די רבים שעולים נקודות, שעולים דברים מתוך המקרא עצמו, מתוך הנבואה עצמו על מצוות. כלומר, באותם מקומות שהנביאים והכתובים עוסקים במצוות, הם משמשים לנו מקור מהמדרגה הראשונה של הבנת אופי המצווה, טיב המצווה, עומק המצווה וכדומה. אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה. אם אני לא טועה, זה היה השיעור הראשון של הרב יואל בן-נון בהקמת מכללת הרצוג, כן? כלומר, השיעור הזה הראשון, אבל יכול להיות שאני זיכרוני כבר מטע אותי, אני מדבר על משהו שהיה לפני למעלה מ-30 שנה. ובכל זאת, ובואו נסתכל רגע, אבל הם דברים מאוד מפורסמים כאן בישיבה. ישעיהו פרק ב', שפה יש הבדל בין התורה שבעל פה המשנה לבין הנבואה. בואו נראה, תסתכלו רגע בישעיהו פרק ב', שוב אני רוצה לראות לכם את אותה תופעה ולסכם את הנושא הזה, ואז לעבור לנושא הנשים הנוכריות. שוב, נוציא כרגע דבר מהקשרו. ישעיהו פרק ב', פסוק ה', אומר הנביא כך: בית יעקב, לכו ונלכה באור אדוני, כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים, ובילדי נוכרים יספיקו. ותמלא ארצו כסף וזהב בין קצל לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים בין קצל למרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים למעשה אדם השתחוו לאשר עשו את צבאותיו. אני מניח שכולכם תסכימו שיש פה ביקורת נוקבת מאוד של הנביא על החברה בתקופתו, לא משנה כרגע על איזה מלך מדובר, על מה מדובר וכדומה, אבל באיזה פרשה משתמש הנביא פה? אני חושב שאי אפשר להתווכח על כך. מה? פרשת המלך, נכון? מופיע פה לא הרבה לסוסים, מופיע פה לא הרבה לכסף וזהב, ומופיע פה לא הרבה אלילים. אני מזכיר לכם שאיסור ריבוי נשים כפי שהוא מופיע לכאורה הוא ולא הרבה לנשים ולא אסור לבבו. כן? כלומר, הקשר שבין איסור לקיחת נשים רבות לבין יסור לבבו בשל העובדה שהנישואים הם נישואים פוליטיים. אבל הנה לנו דוגמה יפה. אני אלמד קודם את התורה שבכתב, אחר כך את התורה שבעל פה, המשנה, ואחר כך את הנבואה באמצע. אוקיי? עכשיו, התורה שבכתב רק אומרת לנו עובדות. אחד, לא הרבה לסוסים, בהנחה שכרגע, לא הרבה לסוסים, כרגע ננתק, הרמב"ן מתלבט בשאלה הזאת, האם לא הרבה לסוסים כדי שלא ישיב את העם מצרימה, או שיש פה שני להבין, לא הרבה לסוסים ולא ישיב את העם מצרימה. אז אנחנו כרגע נלמד לפי השיטה שהרמב"ן מקבל, שלא הרבה לסוסים שונה מלא ישיב את העם מצרימה, אסור להרבות סוסים גם מארם, ואסור לרדת למצרים גם שלא על מנת להרבות סוס. אז התורה אומרת לא הרבה לסוסים, אבל היא לא אומרת למה. התורה אומרת לא הרבה לו כסף וזהב, היא לא אומרת למה. והתורה אומרת לא הרבה לנשים, פה היא קצת כן אומרת ולא אסור לבבו. באה המשנה ולמדה את האיסורים האלה כאיסורים שהם נועדו לדבר על אופי חצר המלוכה. המשנה אומרת לא הרבה לסוסים אלא כדי מרכבתו. כלומר, הסוסים מעצבים את אופי הארמון. אם עכשיו, אני מניח ששמעתם ששבוע שעבר המדינה החליטה לרכוש BMW לכל השרים, לא הרבה, כן? כלומר, הם יכולים לנסוע גם במאזדה 5, אני לא, משהו כזה, הם לא חייבים BMW וכדומה, וזה באמת מצוות התורה, לא הרבה, לא סוסים. לא הרבה לו כסף וזהב, אלא כדי אספניה או ספסניה, יש לי גרסאות שם, כלומר, כמה שצריך תקציב הארמון שלא יהיה מנופח. אז גם ראוי להגיד את זה על רקע הלווייתו של הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, שיראו השרים, ראשי ממשלה וכדומה, איך חי גדול תורה, באיזה, איפה, לא יודע אם אי פעם ראיתם את חדרו, את דירתו, זה באמת שיעור טוב למה זה לא הרבה לו כסף וזהב. ולא הרבה לו נשים, אלא פה יש מחלוקת תנאים משולשת, אחת במסירת ליבו, כדי, אבל שהמשנה, האיסורים האלה עוסקים. אבל מי שקורא את הנביא ישעיהו בפסוקים שעכשיו קראנו, רואה שהנביא ישעיהו אומר או משתמש בפסוקי התורה האלה, לא רק לגבי אופי ועיצוב ארמון המלוכה בצניעות לא ירבה, אלא הוא עוסק בלא ירבה כמדיניות של המדינה. עוד פעם, תקראו איתי ביחד את הפסוקים. ותמלא ארצו כסף וזהב אין קץ אל אוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים ואין קץ אל מרכבותיו, ותמלא ארצו אלילים, למעשה הדב השתחוו לאשר עשו אצבעותיו. כלומר, את הפסוקים האלה בתורה צריך לקרוא בצורה הזאת. שלושת התיקים החשובים בממשלה מאז ועד היום היו שר הביטחון, שר החוץ ושר האוצר. ושלושת המצוות האלה מדברים על שלוש התיקים האלה. אחד, לא הרבה לו כסף וזהב, כלומר מדיניות כלכלית לא משתוללת. שתיים, לא ירבה לו סוסים, מדיניות ביטחונית לא שחצנית, נסמכת על השם, ככה הרמב"ן מסביר בלא ירבה לו סוסים גם על התורה, שתישאר מידת הביטחון, שלא כוחי ועוצם ידי. שלוש, מדיניות חוץ מתונה, לא כל העמים וכדומה, בגלל הבעיה של איבוד הזהות וכדומה. זאת אומרת, מה המכנה המשותף בין נחמיה לבין פה? מה שאני בעצם רוצה לומר הוא כזה דבר. כאשר אנחנו לומדים תנ"ך, בעיקר, אפילו בתיאורים ההיסטוריים, אפילו בסיפורים ההיסטוריים, שלכאורה זה נחמיה שייכים להם לזה, בתוך התנ"ך יש הרבה מאוד שימוש בתורה, ובמקומות, במקומות שיש שימוש בתורה, התנ"ך, הנביאים והכתובים משמשים לנו חוליית חיבור, חוליית קישור, ללמוד כיצד הנבואה וכיצד הכתובים קראו את מצוות התורה ולימדו אותנו את מהותם. והנה ראינו פה שתי דוגמאות, יש מיני רבות, כן? אבל כרגע ראינו פה שתי דוגמאות. דוגמה אחת היא דוגמה של יום השבת, שבאים הנביאים ואומרים לנו, תדעו לכם, מעבר ללמד את אבות מלאכה ומכל הדיונים ומכל העניינים, יש מושג כללי של עיצוב יום השבת שהוא הדאורייתא של הדאורייתא, כי זאת ההגדרה של המושג שבת, והוא מתאפיין בעיקר בזה שאין מסחר, כי מסחר זה המאפיין הגדול של יום השבת. הראיה שביום העצמאות אין מסחר. ביום העצמאות אין מסחר. כלומר, ביום השבתון בעצם הדבר ש... כי מסחר, זאת אומרת, חרישה אתה עושה בשדה שלך, בישול אתה עושה בשדה שלך, מסחר זה רשות הרבים. ומסחר ואיסור הוצאה מרשות לרשות וטלטול דלת אמות ברשות הרבים הם קשורים להגדרה הסופר מהותית של יום השבת, שהוא שהשבתון קיים ברשות הרבים, לא רק בשאלה האישית הפרטית שלך, האם אתה חס וחלילה מחלל שבת וכדומה, אלא בכך שרשות הרבים מעוצבת כיום השבתון הכללי. ואת זה אנחנו לומדים מנחמיה, את זה אנחנו לומדים מירמיה, את זה אנחנו לומדים במידה מסוימת מישעיהו, במידה מסוימת מישעיה, ואת זה אנחנו לומדים אולי מפסוקי התורה, אל יצא איש ממקומו ביום השבת, במובן הזה של איסור רשות הרבים של השבת. ועכשיו, כמובן, מה אני עושה עם זה בפסיקה? זאת שאלה אחרת. האם בסופו של דבר, מה מחיה מבחינת פסיקה, מה לא מחיה מבחינת פסיקה, לזה אני לא נכנס. לזה אני לא נכנס, כלומר, כי אנחנו בשיעור בתנ"ך. אבל זה בהחלט אומר לנו שכשאנחנו לומדים כל מקום בתנ"ך שבו מבצבצת ועולה מצווה או תפיס זה, לא רק מפורש, אלא כמו שראינו בישעיהו, תכף אני אסכם גם את זה, כמו שראינו בישעיהו, שמצווה יכולה לבצבץ ולעלות גם דרך ביטויי התורה, גם דרך סגנון התורה, גם דרך סגנון הנבואה, בכל המקומות האלה אנחנו בעצם צריכים ללמוד לא רק את תולדות האומה ולא רק את תולדות השראת השכינה, אלא גם את תולדות התורה ואת הקריאה בתורה. והנה זו הדוגמה השנייה שראינו, שכאן יש לנו דוגמה מאוד יפה, אם כי פה יש פער בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, או בין הנבואה סליחה לבין התורה שבעל פה, סליחה. הפער הזה הוא לא מחלוקת, הוא פשוט הדגשה של שני דברים שונים לחלוטין. באה התורה שבעל פה המשנה ומדברת על כך שמצוות המלך הם עיצוב ארמון המלוכה, מישעיהו משמע שמצוות המלך הם עיצוב מדיניות המדינה, ואחר כך בראשונים אתה מוצא גם את זה וגם את זה. הראשונים שכתבו על הגמרא הולכים בדרכי הגמרא, אבל הראשונים שכתבו על התורה, תסתכלו ברמב"ן, לא הרבה לסוסים. כן, ברמב"ן, לא הרבה לסוסים, מדבר על מדיניות המדינה, ולא על עיצוב כלי הרכב של המלך. זאת אומרת, משמע שבאמת התורה שבעל פה ותולדות התורה שבעל פה נותנים לנו דרך הנבואה או דרך נחמיה דברים מאוד מאוד משמעותיים. בעיניי זה גם, אני אומר שוב, בעיניי זה הלכה למעשה. שני הדברים. גם שאלת מדיניות המדינה, לא ירבה, וגם שאלת העיצוב של יום השבת, שבמידה יוצא איפה, ששאלת רשות, אני רק אדגים, אני זוכר, כדי שתבינו רק את הנקודה הזאת. היה בתל אביב, אני חושב שדיזנגוף עוד היה ראש העיר, או אולי זה היה רבינוביץ', אני כבר לא זוכר, דיזנגוף אני בטח לא זוכר, לא נולדתי, אבל כן נולדתי, אבל לא ראיתי, אבל רבינוביץ' אני ודאי זוכר, נדמה לי שהם הציעו לרב איסר לוי פרנקל, אני לא בדיוק בקיא בסיפור, את ההצעה הבאה בתל אביב, שימו לב, זו הצעה באמת מאוד מעניינת. וההצעה הייתה שיהיה אסור תחבורה בשבת בתל אביב, גם לא תחבורה פרטית. אין תחבורה בתל אביב. בכלל, אבל אופניים כן. אופניים, גלגיליה, כן, וכדומה, זה יהיה בתל אביב. עכשיו, בסופו דבר, הרב איסר לוי פרנקל לא הסכים. עכשיו, אני לא יודע, אני יודע שסיבה אחת אני בטוח, אבל אני לא יודע את הסיבה. אני רוצה להעלות גם סיבה שנייה. סיבה אחת שהוא לא הסכים, זה לא קשור לשיעור שלנו. הוא אמר, כיוון שבתודעת האומה אסור לנסוע באופניים בשבת, ברגע שאתה תגיד מותר לנסוע באופניים בשבת, בשביל זה וכדומה, רבנים נכנסים למסחרה וכדומה, בסופו של דבר ייסעו גם באופניים וגם במכוניות וכל היחס להלכה וכדומה. אני כמובן מאוד מזדהה עם הדברים האלה. אבל לדעתי, אם אני לא טועה, הוא גם טען את הטענה השנייה. הוא טען, בעצם שבת, בדיוק מאותה סיבה שמסחר אסור בשבת, שבת תהפך ליום חול. היא תהפך ליום חול וכדומה, אלה הם שאלות שמאוד מאוד דרמטיות בנושא, הם שאלות שרק ילכו ויחריפו, רק ילכו ויחריפו בכל מיני אנרגיות חדשות, בכל מיני אנרגיות מתחלפות, בכל מיני רובוטיקה ובכל, באמת, אני רק אומר שהאתגר הפסיקתי שיעמוד לפנינו בשנים הבאות, הוא יהיה מאוד מאוד מצב כזה שבו שבת ממש נהפכת ליום חול, בלי שעוברים על אף מלאכה. אולי שעוברים על אף מלאכה, בלי שעוברים על שום דבר, השאלה הזאת היא תעלה, אבל אני... יום יבוא הרי שהנסיעה במכוניות תהיה אוטומטית לחלוטין, כן? יום יבוא, לפחות שהתחבורה הציבורית תהיה אוטומטית לחלוטין, בלי שום חילול, בלי שום כלום. מי ש... אני יודע מה, בשדות תעופה, מי שמכיר את ה-Airtrain, זה כבר רואה את, את הבסיס לעובדה הזאת וכדומה, אבל זה כבר הנושא שחורג מהשיעור שלנו. זאת תופעה אחת. אם יש שאלות על שבת, כי אני רוצה לעבור לאנשים הנוכחיות. כן.
יש כל עניין הזה של הפירושים של הנביא על תורה, מתקשר לזה שנביאים לא אומרים לפרשת התורה על פי נבואה.
זה נושא ארוך. אני רק אומר ככה. יכול להיות. באחד שישבתי פה כבחור, פעם, אמרתי לאחד מרבותינו, אני גם לא אגיד מי, כי אני לא רוצה להגיד איך הוא הגיב, אמרתי לו שיום אחד אני אחבר ספר על הרמב״ם והתנ״ך. של העובדה שכמעט כל מה שהרמב״ם אמר על תנ״ך, יש עליו המון קושיות. יש עליו המון קושיות. הציטוט שאתה מצטט כרגע, שנביאים לא אמורים לעמוד, להגיד שום דבר בתורה, זה עמדת הרמב״ם והרמב״ם בלבד. יש אין ספור סוגיות על הדבר הזה. יש אין, הראשונים כותבים כדבר פשוט. כן? אלא, כדבר פשוט, שהיו הולכים אל הנביא לשאול הלכה, והנביאים היו שותפים הלכה. אם אתה רוצה מאמר על העניין הזה, יש מאמר מאוד ישן. מאוד ישן, איך אני יודע שמאוד ישן? הוא נכתב, אני חושב, בשנה שאני נולדתי. שפרופסור אורבך, מה שנקרא, אפרים אלימלך אורבך, הופיע בתרביץ, נקרא הלכה ונבואה. נקרא הלכה נבואה, מאמר מאוד חשוב, מונומנטלי, אחד המאמרים המונומנטליים של פרופסור אורבך, שבו הוא סוקר את כל עמדות, קודם כל סוגיות שלמות בגמרא, ג' נביאים עלו איתם מהגולה, ואחד אמר ככה ואחד אומר, ותקנת נביאים בתחילת מועד קטן, וזה בסדרה ארוכה, ואחר כך את רוב הראשונים לא קיבלו את ההנחה הזאת שנביאים לא עוסקים בתורה. עכשיו אני יכול לתרץ לך את זה גם על פי הרמב״ם. אני יכול לתרץ לך את זה, אוקיי? אבל אל תיקח for granted, כן, את העובדה הזאת שכשהרמב״ם כתב שנביאים לא עוסקים בתורה ושאפילו לא לומדים תורה מכוח נבואותם, שהדבר הזה הוא עמדה. צריך לזכור שהרמב״ם באמת מול לא בשמיים היא, אתה ודאי מכיר את יצא בת קול ואמרה הלכה כבית הלל. כן? כלומר, יש לנו מקורות לכאן ולכאן, משום מה אנחנו תמיד מצטטים את לא בשמיים היא ואת ניצחוני בניי ואת זה וכדומה, ואנחנו שוכחים לצטט ציטוטים שלמים של הגמרא. זה באמת, אני, אם תרצה, רק זה תרגיל טוב לשיעור א', תוספות שואל את השאלה הזאת. תוספות גם בירובין בזין עמוד ב', גם ביבמות בי"א עמוד א', שואלים את השאלה הזאת על הגמרא, יצא בת קול ואמרה, ואם תאמר לא בשמיים היא, ויש להם שני תירוצים, אחד התירוצים רמב"מיסטי, ואחד התירוצים בדיוק הפוך מהרמב"ם. כן? אז, אוקיי, כן.
האם אפשר להגיד שהנבואה התייחסה יותר לסוגיות לאומיות, ולכן הם יותר רלוונטיים לימינו?
לא, 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 לא. אפשר להגיד שהנבואה היא המקור היחידי שיש לנו שהיא מתייחסת גם לסוגיות לאומיות. כי ב-2000 שנים האחרונות כמעט אף אחד לא התייחס לסוגיות לאומיות, אבל לא שזה יהיה נכון להגיד שהיא התייחסה יותר לשאלות לאומיות מאשר לשאלות פרטיות. היא לא התייחסה הרבה בכלל להלכה, הנבואה, כן? בזה. אבל אנחנו, הנה, מיד נדבר על נושא נוסף, גם מאכלות אסורות, אני אתן לך דוגמה למשל. כשאתה לומד תורה, אתה לא מגלה בתוך התורה עצמה שהחזיר הוא שונה, איסור אכילת חזיר שונה. למעשה מבחינה מסוימת, לאכול פלאפל בלי הכשר או לאכול חזיר, בסך הכל בפלאפל בלי הכשר סביר להניח שאתה יכול לעבור על חמישה להביא, בעיקר על שרצים, כן, וכל הדברים, ובחזיר זה אחד. ובכל זאת כל אחד מת... עכשיו, הזעזוע מהחזיר מתחיל בנבואה, שאוכלי עשר, שאוכלי החזיר, כלומר, אתה רואה שהנבואה התייחסה גם לחזיר באופן מיוחד וכדומה, זה רק דוגמה אחת, אני יכול לתת. אוקיי, הבא נבדוק תופעה שנייה, שבה, עכשיו אתם גם מבינים מה כותרת השיעור שלי, כן? כותרת השיעור שלי היא שכשלומדים תנ"ך בד בבד עם כל הדברים, זה צריך תשומת לב מיוחדת לנושאים התורתיים, כן, שבתוך התורה, המצוותיים, כפי שמשתקפים בתוך הנביאים וכדומה. אם כן, הבה נקרא את הדברים האחרונים בציפור הנשים הנוכריות בספר נחמיה. הדברים ידועים, מופיע כמה פעמים בספר נחמיה, גם בעזרה, אבל הבה נקרא, גם בימים מהם, ראיתי את היהודים הושיבו נשים אשדודיות, עמוניות ומואביות. ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים מדבר יהודית, וכלשון עם ועם. והרים עמם, והכלליהם, והקמם, אנשים, והמרתם, והשביהם באלוהים, אם תתנו בנותיכם לבניהם, ותישאו בנותיהם לבניכם, ולכם, הלא על אלך אתה שלמה, וכו' וכו' וכו'. תופעת ה... אני רוצה להביע פה עמדה, נקודת מוצא, כמובן, שלא חייבים לקבל אותה. והיא, השאלה היא האם בלימוד תנ"ך מוטל עלינו גם לשאול את השאלה למה הם נשאו נשים נוכריות, או מה הם אמרו לעצמם כשהם נשאו נשים נוכריות. עכשיו, אנחנו בדרך כלל התרגלנו ששאלות כאלה אנחנו לא שואלים. תאמר בו, אנשים חוטאים, רושעים, מתבוללים, וכדומה וכדומה. אני רוצה לשאול אותם שום שאלה. אני רק צריך להילחם נגדם בכל הכוח, ולא לקבל את הדבר הזה וכדומה. אני חושב שהלימוד הזה הוא טעות. אני חושב שהלימוד הזה הוא טעות, בשל העובדה שאנחנו מחמיצים, בדרך כלל כלומר, מי שלא יורד לסוף דעתו של בעל הפלוגתא שלו, אז הוא מחמיץ את המהות המאבק נגדו. ואני צריך לטעון את הטענה הבאה, שהייתה אהבה ממנו, לשאת נשים נוכריות. בדיוק אותה אהבה מינה של שלמה המלך, שנשא נשים נוכריות, ובדיוק עוד דברים רבים אחרים, לא רק זה, אלא כהנים גדולים פה נשאו נשים נוכריות, אני לא יודע אם עקבתם אחרי התופעה הזאת, ראשי העם נשאו נשים נוכריות וכדומה, וכמובן אפשר להגיד, בטח ראשי העם הם מתבוללים, הם באים כל הזמן בקשר עם זה, ולכן הם מתבוללים יותר ותמיד וכדומה, אני חושב שצריך להיות יותר, צריך לחפש עוד הסבר לעניין הזה. אני רוצה להציע את ההסבר הבא, ואם אני צודק, אז אחר כך לעשות לו מהפכה. ההסבר הוא שאם אנחנו נבדוק לאורך כל התורה כולה, אנחנו נבדוק, נמצא את התופעה, שתמיד בתורה כולה איסור נשיאת נשים לחויות לא עומד בפני עצמו. את המילה תמיד אני עוד מעט אוריד, אבל באופן כללי איסור נשיאת נשים לחויות לא עומד בפני עצמו בכל מקום שמוזכר בתורה. שוב, תכף אני אוריד את זה. בתורה האיסור, המצווה לשאת נשים לחויות הוא קשור לעבודה זרה. לומר, האיסור לשאת נשים לחויות הוא בשל העובדה שהם יסיתו אותך לעבודה זרה. קודם כל הזכרנו את זה לפני רגע, ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. ולאסור לבבו זה לאסור לבבו לעבודה זרה, זה לא לאסור לבבו לשמירת נגיעה. כן, הסרת לב תמיד כפי שמופיע בתנך היא איסור עבודה זרה. או ניקח את הדברים שאנחנו קוראים בתשעה באב, אנחנו נקרא את זה עוד כמה ימים, אפילו עוד כמה פעמים, כי זה גם יהיה תכף פרשת שבוע. תסתכלו בספר דברים, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ ושחתם ועשיתם פסל תמונת קול ועשיתם הרע בני אדוני אלוהיך להכעיסו. כן, כלומר הקשר שבין תוליד בנים ובני בנים וזה הלאה בפרק זין, ולא תתחתם בהם, ביתך לא תיתן לבנו וביתו לא תיקח לבניך, כי יסיר את בנך מאחריי ועבדו אלוהים אחרים וחרף אדוני בכם בשמיתך מאחר. כלומר יש הווה אמינה, יש הווה אמינה לראשי העם, לאלה שנושאים נשים לחיות, לכהנים הגדולים, לשלמה המלך, יש הווה אמינה. והווה אמינה הזאת היא שאיסור נשיאת נשים לחיות לא קשור לאבן העזר, אלא קשור ליורדיה. כלומר, לא קשור לפסולי חיתון, לכאורה, נדגיש כמובן, אלא קשור לכך שנשיאת נשים נוחיות מסיתה, כן? מסיתה את האדם מנאמנות לריבונו של עולם, לתרבויות ולאלילים שמביאה האישה אל ביתו. ואז ממילא כאשר האדם סומך על עצמו שהוא לא אסור לבבו, או כאשר הוא העוצמה והיא החלשה, כן? הוא הבשורה וזה. הוא אומר, אז בעצם לאמיתו של דבר, כך הם טוענים, אין איסור נשיאת נשים לחויות. עכשיו, השאלה היא, מה עזרה ונחמיה בעצם צריכים לעשות כנגד התופעה הזאת? ואם אנחנו נבדוק, עזרה ונחמיה עושים שני דברים כנגד הטיעון הזה. הדבר הראשון שהם עושים זה להגיד, חברים, זה לא פועל. אתה אומר, אני הרבה ולא אסור, אתם שרים. הנה, תסתכלו, זה מה שאומר כאן נחמיה. נכון? נחמיה כרגע אומר, מתאר את המצב, בסופו של דבר, אותן נשים לוחיות, שימו לב איך הילדים גדלו ואיזה צורה יש להם. כן, והצורה שיש להם, אני קורא אותם את הפסוקים שקראנו, ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית וחלשון עם ועם. ולכן הוא מזכיר גם את שלמה המלך, הכתירו נשים נוחיות. כלומר, נחמיה מצד זה מדבר על כך שהתורה היא יותר פיקחת. יפה מאוד, גם אם אתם צודקים, גם אם אתם צודקים שאיסור נשיאת נשים נוחיות הוא בשל העובדה של קשור לאיסור עבודה זרה, כן? גם אם אתם צודקים, אז אתם נופלים. והנה תסתכלו מסביב. אבל עזרא נראה שהוא עושה משהו אחר לעובדה הזאת. ושוב, איך קוראים את התורה? תסתכלו בפרק ת' פסוק א', בעזרא. תחזרו בבקשה לעזרא, למקום שבו עזרא נלחם עם תופעת הנשים הנוחיות. וכך כתוב, וככלות אלה ניגשו אליי השרים לאמור, לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלוויים מעמי הארצות כתועבותיהם לכנעני, החיתי, הפריזי והיבוסי, העמוני והמואבי, המצרי והאמורי. עכשיו הפסוק החשוב לענייננו, פרק ת' פסוק ב', כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות. שמים לב למינוח? כלומר, עזרא טוען נגדם טענה הרבה יותר עמוקה. זה לא שאתם קוראים את התורה נכון, רק זה לא פועל. אתם לא קוראים את המציאות נכון. לא שהתורה לא פועלת, אלא אתם לא קוראים את המציאות נכון, וטוענים שאתם תצליחו. אלא שיסוד איסור נשים נוחיות, נשיאת נשים נוחיות, הוא בכלל נמצא במקום אחר. איסור זר הקודש בעמי הרצון. וכיוון שהוא איסור זר הקודש בעמי הרצון, ממילא כל הטיעונים שלכם מפריעים. גם אם לא תעבדו עבודה זרה, גם אם הם תעבודנה לשם אלוקי ישראל, זה עדיין זר הקודש בעמי הרצון. עד פה אני חושב שזה דברים מאוד פשוטים. יותר אני, החידוש העיקרי עוד לא אמרתי, כי הוא באמת איזושהי מהפכה נפלאה שעשה רבי יואל בעניין הזה. אבל אז אם אני מסכם עד פה, זוהי תופעה שנייה שעל זה השיעור שלנו, על תורה. הנה לנו שהנביאים והכתובים מלמדים אותנו כאן לקרוא את מצוות התורה. אנחנו היינו עלולים לקרוא את מצוות התורה, שמצוות התורה אומרת שכל הבעיה בנשים נוכריות היא ולא יסור לבבו. כי אמרתי, בכל מקום שזה מוזכר, מוזכר ולא אסור לבבו, בא נחמיה ואומר, אוקיי, אבל שר לבב, כן? התורה צודקת. בא עזרה, בדרך הביטוי הזה בא ואומר, אתם לא קוראים נכון. אם שמתי לב, אבל עכשיו אני מגיע לטיעון שהוא הרבה יותר מרחיק לכת, והוא מעורר להרבה מאוד מחשבות. אם שמתם לב לטיעון שלי, אני כל הזמן נזהרתי ואמרתי בכל מקום, ואחר כך אמרתי איפה לא? יש מקום בתורה שהתורה מדברת על איסור נשיאת נשים נוכריות לא בהקשר של איסור עבודה זרה, וזה בספר בראשית, נכון? ותהיינה מורת רוח לעשיו אביהם, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אני יושב פה בו, נכון? כלומר, בעצם אנחנו מוצאים תופעה ראשונה, ורבי יואל לימד אותנו שמדובר פה על תופעה מקיפה ומרתקת להמון המון מחשבות של דברים שבעצם לא נמצאים בתורה, בנביאים, בכתובים, אבל בסוף ימי בית, או בימי בית שני התעוררו, הפכו להיות מרכז היהדות, והם כתובים רק בספר בראשית. אתן לכם ארבע דוגמאות. דוגמה ראשונה, עולם הבא, גן עדן. תקראו את כל התורה, את כל הנביאים, את כל הכתובים, הם מסתדרים בלי גן עדן. לא מוזכר גן עדן. תקראו את כל היהדות בתורה שבעל פה, היא לא מסתדרת בלי גן עדן. כל כולה, את כל הבעיות היא פותרת עם גן עדן. צדיק ורע לו, גן עדן, תכלית המצוות, העולם הזה תומל את פרוזדור וכדומה. זה פער עצום. אבל האמת היא שגן עדן כן כתוב בתורה. איפה הוא כתוב בתורה? מה? בהתחלה. דוגמה שנייה, ברית מילה. ברית מילה היא מצווה. דו. תגידו מצווה שיש בקרת? יש עוד כמה מצוות שיש בקרת. מה? מצוות עשה שיש בקרת? בסדר. בערך כמו פסח. קורבן פסח. אם בלי קורבן פסח אנחנו מסתדרים? לכאורה גם בלי ברית מילה, אגב, שתי מצוות הזה שיש בהם כרת, נכון? גם פסח וגם מילה. מה? בסדר, בסדר, אבל הם עדיין מצוות עשה. עדיין מצוות עשה שזה שיש בהם כרת. ואילו, וזה הכל התנך, בימי בית שני, והיום ברית מילה נהפך להיות הדבר הכי 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 משקף את היותו של אדם יהודי. ואיפה זה כן כתוב אבל? ספר בראשית. תפילה. מה? אני לא אמרתי שאין ברית מילה בתנך. השאלה היא שאלת המרכזיות. השאלה אם יהושע דן שם, לכאורה יהושע עושה, כדי שיוכלו לעשות קורבן פסח. לא בגלל ההגדרה כיהודי. נכון? נכון, אבל זה אני לא בטוח שיוכלו להיכנס לארץ. אבל אם אתה צודק, אז הדוגמה הזאת לא טובה. כן? אז הדוגמה לא טובה. דרך דוגמה שלישית, אתם יודעים, הדוגמה קבורה. כן, כל המושג הזה של לבוא אל קבר, איזה, עכשיו, מופיע בעונש במלאכים וכדומה, אני מדבר על מקום, על הקבר כמקום, כמעט הייתי אומר, קדוש. ולאורך כל התורה זה לא נמצא, וזה אפילו נגד. אבל קבורה תופסת מקום מאוד מאוד מרכזי בספר בראשית. נכון? וכן הלאה, כלומר, תופעה של דברים תפילה גם הייתי יכול לתת. כן, תפילה בתורה לא... אתה לא מוצא שתפילה היא מצוות עשה. אמנם, תכף תגיד לי הרמב״ם עוד פעם, אבל כידוע לך הרמב״ם זה, הוא נתון במחלוקת גדולה. הרמב״ם ודאי לא מנע את התפילה. זה לא שלא התפללו, אבל מצווה שמקום, אבל תפילה היא מאוד מאוד... והיום כמובן, סליחה שכחתי לומר, תפילה זה... אבל זה כתוב בספר בראשית, ויש עוד ועוד ועוד דוגמאות לעובדה הזאת. עכשיו, זאת תופעה מאוד מרתקת. תופעה מאוד מאוד מרתקת, שכרגע אני לא יודע להסביר, אני לא הולך להסביר, אני גם... יש לי... כדי להסביר אותה אני צריך הרבה זמן, אני צריך גם הרבה אמון בשביל להבין את קו המחשבה הזאת. אבל, אנחנו רואים בעצם, יכול להיות, שנחמיה, שבשני הנושאים האלה, גם שבת של נחמיה, שאני חוזר לשבת, חוזרת לשבת ספר בראשית. כן, בשבת ספר בראשית, מה, הרי מה כתוב? ויכולו השמיים בארץ וכל צבאם, ואכל אלוהים והם ישבים מלאכתו אשר עשה, וישבות והם ישבים מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, אין איסור מלאכה. כן, ביום, בשבת בראשית. כן, הנושא הוא מעל, זה יום השביתה האלוקי, וזאת השבת של נחמיה. איסור נשים נוכריות, היא מעל עבודה זרה, היא זרע קודש בעמי הארצות. וזה האיסור נשים נוכריות של נחמיה. כלומר, מה בעצם הטענה שלי, ובזה אני מסיים. הטענה שלי, איפה היא כזה? אנחנו, כשאנחנו לומדים תנ"ך, אנחנו צריכים לשים לב שבד בבד עם הסיפור ההיסטורי, ובד בבד עם הנבואות, ובד בבד וכדומה, יש לנו, אנחנו צריכים ללמוד את התנ"ך גם בעיניים של רצף התורה. גם בעיניים של רצף התורה. למור, יש לנו תורה, תורת משה, שניתנה בסיני, ולאורך יהושע, שופטים, מלכים וכדומה, אנחנו, כמובן, זה כולל עזרא ונחמיה, אנחנו מוצאים הופעות של התורה, והרבה הופעות של התורה. הרבה מאוד הופעות של התורה, אם במפורש במצוות ספציפיות שהתורה עוסקת בהן, ואם בביטויים או דברים כאלה, כלומר בהקשים, שמתוך סגנון התורה, אתה רואה שהתורה אומרת, תשווה לזה, תסתכל לזה, זה פה, כמו שראינו באיסורי המלך. ולכן, לזה צריך לצאת תשומת לב, כי זה יכול ללמד אותנו הרבה מאוד על דרכי השתלשלותה, המשכיותה, תורה שבעל פה, רוח התורה, רוח הנבואה, הקדושים תהיו של כל מצווה, יכול ללמד אותנו הרבה מאוד העניין הזה, ואנחנו רואים פה שתי דוגמאות. דוגמה אחת היא עיצובה של מצוות השבת, שהנבואה בעצם מדגישה את פן רשות הרבים של יום השבת, ויכול להיות שזה מחזיר אותנו לספר בראשית, יום השבת כי יום השביתה האלוקית, כלומר זה הנושא המרכזי, לא איסור המלאכה, לא המשכן, לא זה בכלל, אלא קודם כל יום השביתה, ואיסור נשים נוכריות, שדרך עזרא ונחמיה אנחנו יכולים לראות, שאיסור נשים נוכריות יש לו שני היבטים, ההיבט שאנחנו מכירים מהופעת התורה בכולה הוא ההיבט של באמת אנשים נחויות סוחבות לעבודה זרה, ונחמיה אומר להם אתם רואים, נסחבתם לשם, ובניכם מדברים בשדדית וכדומה. וההיבט שהראיתי לכם מעזרה, זרע קודש בעמי הרצות, שבעצם חושף לנו, מציף לנו את איסור נשיאת אנשים נחויות מצד זרע קודש בעמי הרצות, וכאן כמובן התמונה היא שונה לחלוטין, הדבר הזה נובע מקדושת האומה הישראלית ולא משאלת העבודה הזרה, אלא הם רק שתי דוגמאות מתוך עזרא ונחמיה. עכשיו אתם מבינים רק את משפט הפתיחה שבו פתחתי. אני לא יודע להגיד לכם האם מה שעשיתי פה זה לקחת נושא הופעת התורה הזה, ובמקרה פרק י"ג בספר נחמיה אני יכול ללמד את זה שם, או שזה באמת שיעור עמוק וחשוב מאוד בנחמיה עצמו. נחמיה עצמו, כמי שהתקופה הזאת, לא נחמיה איש, אלא תקופת עזרא ונחמיה, כשהתורה מתחילה להידרש, התורה יוצאת החוצה, ודאי עסקתם בזה, כן, שהתורה יוצאת לרחובה של עיר, ושהתורה מתורגמת בצורה מפורשת לכולם, היא יוצאת החוצה, זה בפרקים של עזרא, אז הדבר הזה רק מלמד אותנו, ואפילו במיוחד בעזרא ונחמיה, לשים לב לדרשה, למשקל של ספרי עזרא ונחמיה בתורה, כן, בהיבטים של התורה, הדבר הזה הוא אולי שיעור מאוד מהותי בעזרא ונחמיה, אולי יותר מהותי אפילו מתולדות ימי בית שני, כן? כי במהות שאלת מקומה של התורה היא המהות האמיתית. אוקיי.